חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. הערב המהדורה המרכזית, היום ה-17 למלחמה. דובר צהל חושף היום כי 222 חטופים נמצאים בשבי של החמאס. כל המשפחות עודכנו בכך שיקיריהם נמצאים ברצועת עזה. לדברי דובר צהל, למעלה מ-1,000 גופות ושבויים ממחבלי החמאס נמצאים בידי צהל ומערכת הביטחון. עיתונאים זרים נקראו היום כדי לחזות בזוועות הקשות מהטבח הנורא בשמחת תורה. מלא ראשונה מדווחים בכלי התקשורת בעולם את שראו עיניהם, וזאת בתגובה לניסיון ולטייח את האמת. יש כבר הרבה מאוד דיווחים בכלי תקשורת גדולים כי ישראל מקצינה, מגזימה וממציאה סיפורים שלא היו, כדי לטפול עלילות על החמאס, לא פחות האנטישמיות בעולם. צהל אומר כי הוא ערוך לכניסה הקרקעית וממתין להחלטות הדרג המדיני. באותו זמן ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון יחד עם הרמטכ"ל מוציאים הודעה חריגה ואומרים, אנחנו עובדים יחד, יש בינינו אמון מלא והדדי. אנו מבקשים מכלי התקשורת בישראל לקחת על עצמם אחריות בתקופת מלחמה ולתת לדרג המדיני והצבאי לנהל את המערכה. לראשונה היום אזעקות בצפון באזור אקו. חמאס וחיזבאללה ניסו להחדיר היום כמה כלי טייס לעבר ישראל. כל הכלים הללו יורטו, וגם ממקור ההזמנה כאמור לצפון. גם היום ממשיכים המוני בית ישראל בהצהרות תפילה רבות, גם במשך השבוע ממשיכים להתחזק גם בהיכלי הישיבות. היום בצהריים נערכה תפילה המונית של כל ילדי תינוקות של בית רבן, החינוך העצמאי, בני יוסף, בנים ובנות כאחד, בראשותם של גדולי ישראל, בתפילה בוקעת רקיעים, ובעזרת השם יתקבלו התפילות. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרה. שלום לכם, בשורות טובות, היום ה-17 למלחמה, ואנחנו רוצים לפתוח הערב עם חבר הקבינט המצומצם, יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות. קודם כל, כמה מילים על השבועיים הקשים מנסו שעברנו, ובטח אתם בקרב מקבלי החלטות, קשה להבין או להכיל בכלל איך מקבלים החלטות במצב הזה.
כן, אני יכול להגיד לכם שאנחנו צריכים לאחוז במה שאחזו אבותינו, זה הנשק הכי גדול שלנו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, הם עקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, השם הקדוש ברוך הוא, השם הושיע, המלך אני במקורנו. אנחנו כמאמינים, בני מאמינים, צריכים לדעת שכשמגיע עת צרה כזאת ליעקב, וזה עת צרה גדולה מאוד, לא חלמנו, לא פיללנו, לא תכננו, כבוד ישראל נשפך כמיים, כל הכוחי ועוצם ידי התמוטט, ואנחנו ממשיכים להיות לצערנו הרב, אנחנו לא חופשים לעשות מה שאנחנו רוצים, אנחנו מסובבים מכל החלקים, מכל הפינות, אויבים, אנחנו זקוקים המון 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 לתפילות של עם ישראל, של תינוקות, של בית רבן, של נשים צדקניות, שלנו, שניקח את הצרה הגדולה הזאת ונשוב לבינו שבשמיים. אם חלילה וחס אנחנו כל היום, כל אחד יהיה מומחה צבאי וכל אחד ייתן פרשנויות וכל אחד יגיד למה ככה ולמה ככה ולמה תמרון ולמה לא מצור ולמה לא מטפלים בזה ולמה לא עושים ככה, השם מרחם, אז היצר יצליח בגדול גם לקבל כזאת צרה, גם לאבד כל כך הרבה קורבנות, גם לסבור את כל הצרות הללו, ושהקדוש ברוך הוא לא יושיע אותנו, כיוון שאנחנו לא נדע את מה שאנשי נינווה הבינו שלנו הצרה הזאת, ולכן זה הדבר הראשון לפני כל מה שאתה תשאל, ואני אשתדל לענות לך מה שאני יכול לענות. אני אומר, זה המסר הגדול ביותר שאני אומר לכם, דווקא כמי שנמצא שם, דווקא כמי שרואה ומשתדל ועושה את כל מה שאפשר מבחינת השתדלות, אני אומר לכם, בסוף, 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 הנה לנו ולשם שומר ישראל, אם השם לא שמר עיר, שב שקד שומר, אין לנו מה לשען אלא לבינו שבשמיים, אנחנו צריכים, יש לנו באמת לוחמים, יש לנו כוחות ביטחון שעושים במסירות נפש, לוחמים, אבל בסוף בסוף, כשאנחנו רואים את גודל הסכנה, כשאנחנו רואים את גודל האויבים ואת הרשעות, ואת הרוצחים הארורים הללו, וכשהם חוטפים לנו נשים וילדים שנמצאים בידיהם, ואנחנו משתדלים לעשות הכל כדי להציל אותם, ומצד שני כדי למוטט את החמאס הזה, אנחנו צריכים הרבה מאוד ישוע מהקדוש ברוך הוא.
כן, כן, רק ישועות ורק תפילות, ויש פה באמת, כמו שאנחנו שומעים, ניפוץ של הכוחי ועוצם ידי, וצריך לזכור את העניין הזה, ועדיין צריך לעשות השתדלות על פי דרך הטבע, מה שצריך, הבא לאורגך, השכם לאורגו. ושאלת השאלות שכולם שואלים סביב הרבה מאוד ימים, למה לא נכנסים, האם באמת הדרג המדיני הוא זה שמונע כניסה של צהל, ראש הממשלה מונע כניסה של צהל, מה כן אתה יכול לומר לנו הרב אריה דרעי הערב בעניין הזה?
שכל מה שמתפרסם לא נכון. אני לא יכול להגיד את כל הדברים, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות שמה שמתפרסם לא נכון. אין חילוקי דעות בתוך הדרג המדיני, ואין חילוקי דעות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, ואין כאן שני שעומדים משני עבר המתרס, אין כאן חילוק, אין כאן מחלוקת, אף אחד לא חוסם את השני, יושבים יום יום, במשך שעות ארוכות, מתקסים את זה, תזכרו שכולם קיבלו את זה בתדהמה אדירה, מה שקרה ביום שמחת תורה, הצהרה נועה שבנפל עלינו, אף אחד לא התכונן לזה, אף אחד לא התכונן, לא הכין את עצמו לזה, והיה בתחלת הלם בתדהמה גדולה, והיה ניסיון של
ימי אנחנו שמענו שביום שמחת תורה אתה רב אריה דרעי מירושלים בנסיעה מהירה לקריה בתל אביב, כי היה לא ברור מה קורה, אבל הבנתם שמדובר באירוע שיכול חלילה להתגלגל לכיבוש ערים בישראל.
כן, אני לא, כשיצאתי הבנתי שזה לא דבר סביר. ברגע שמעו לי שבא אליי קצין בכיר, מצא אותי בבית הכנסת, בדיוק עליתי לחתן תורה, אמר לי בחצי משפט, הייתה חדירה מהדרום, הבנתי שזה לא דבר מציאותי, כיוון שאנחנו חיינו עד אז בהנחה שאין חדירה בדרום, יש חומה, יש הכל, לא שייך שיש חדירה. ואז מיד הבנתי שאם הייתה חדירה, אז השם ירחם, זה אסון גדול. לא הבנתי את גודל האסון, לא הערכתי, ולא ידעתי גם שחלילה וחס כל קו ההגנה שבנו שם כולו התמוטט, ושהרוצחים הנתעבים הללו נכנסו ותפחו והתעללו בנשים ובזקנים ובחיילים, כפי שקרה. ולכן היה בהתחלה קרב בלימה מאוד מאוד קשה, בגבורה אדירה של אנשים שמסרו נפש, חיילים שממש וקצינים בכירים שמסרו נפש כדי לחסום בגופם שלא ימשיכו עליו, וכיוון שעכשיו שאנחנו יודעים מהתחקור של אלה שתפסנו ומהמסמכים שלקחנו, ראינו שהתוכנית הייתה הרבה הרבה יותר גדולה ממה שראיתם. השם מרחם, היה תוכנית להישאר פה הרבה זמן ולהמשיך עוד הרבה מאוד קילומטרים ולהיכנס לערים גדולות.
באו מצוידים עם מזון, עם ממש עם התארגנות לשהייה ארוכה, ובחסדי שמיים היה יכול להיות הרבה הרבה יותר גרוע.
השם מלחם, כן. אין ספק שחסדי שמיים, אז קודם כל היה קרב בלימה, היו פה מאות רוצחים שהסתובבו עם תאוות רצח ונקם בעיניים, שהיה צריך להרוג אותם, שהיה צריך לתפוס אותם, שהיה צריך לחסום את זה, וזה היה דבר ראשון. אחר כך היה צריך ברור, מיד הייתה תמימות דעים שלא ראיתי כמותה במשך עשרות שנים, בדרג הצבאי, בכל כוחות הביטחון, ובדרג המדיני, ימין ושמאל, שצריכים, בלי לחפש עכשיו מי אשם ומי טעה בערכה או לא טעה בערכה.
ראינו חלק מהצמרת שאומרים, אני אשם, אני אחרי ראש השבת.
נעזוב, באמת זה הצעת היצר, כפי שאני אומר. עזוב את כל זה אחר כך השם. עכשיו המשימה היא, עכשיו היא את החמאס הזה, לקחת לו את כל הכוח השלטוני שלו. אסור שהוא יישאר לשלוט אפילו בחלק קטן מרצועת עזה. צריך לקחת את כל, את כל הכוחות, את כל הכוח התקפה שלו ואת כל הנשק שלו, ולמוטט כל לוחם שלו חייב מיטה. אין שום דרך אחרת. כל מי שהשתתף בטבח הזה, כל מי שתכנן, כל מי שהשתתף, כל מי שקשור לחמאס חייב, וכל מי שנותן לו מסתיר, נותן לו מחבוא, וכל מי שנותן לו הגנה או עזרה אחרת, הוא דינו מוות, כיוון שהם רוצים לרצוח ולהשמיד את עם ישראל ולהתעלל בו. ולכן זה המשימה שלנו כעת. עכשיו, אני אומר, אבי, בגילוי לב, שאלת למה לא נכנסים מיד, למה לא פועלים, אז אני חייב לומר לך, כגודל התדהמה שהייתה באירוע בשמחת תורה, אני חייב לומר לך, לא הייתה תוכנית במדינת ישראל מוכנה, כן? של איך מתמודדים, איך מחסלים את החמאס, איך הם מורידים להם את כל היכולות. כל פעם מדינת ישראל התרגלה לסבב,
כל התוכניות של ביטור הרצועה, ובסוף בזמן אמת כשצריך להוציא תוכנית כזו מהמגירה צריך לבנות אותה מחדש.
צריך לבנות עם כוחות אדירים שלא נמצאים שם, צריך למנייד אותם. זה כוחות, זה גיוס מילואים שמיד באותו יום כבר גייסנו את המילואים, זה מאות אלפי איש, ותזכור שזה לא החזית היחידה לצערנו הרב. יש לנו את חזית הצפון ויש לנו את יהודה ושומרון, ששם אנחנו צריכים גם להחזיק כוחות גדולים, וגם בצפון, שכולנו יודעים את התוכנית הגדולה של איראן, זה לפתוח איתנו רב חזיתי, לפתוח לנו חזיתות בכמה וכמה מקומות. ולכן היינו צריכים גם להאריך בצפון ולראות מה בדיוק קורה בצפון, להאריך נכון ולהתכונן גם שמה. ותזכור שמה שאתה ראית בכוח שיש לחמאס הוא כוח קטן מאוד יחסית למה שיש בצפון ולאיומים ולטילים ולכל מה שיש, ואתה צריך להאריך עם זה, ואתה צריך באיראנים ואחרים, ולגייס את מדינות העולם, לגייס את ארצות הברית, לגייס פה חימושים, לגייס...
אז קודם כל הדיווחים בתקשורת כאילו הצבא מוכן כבר מזמן, רק צריך להגיד לו צל הדרך, זה דיווחים לא נכונים. בונים תוכניות, מתכננים מה עושים, מי עושה מה ואיך, זה מה שאנחנו לומדים ממך, הרב דרור.
אני יכול להגיד לך באחריות, בלי להיכנס לפרטים, כולל אתמול בלילה עד לפנות בוקר, אין דבר שעשו עד עכשיו שזה לא בפה אחד, בהסכמה, גם בקבינט המצומצם, גם בקבינט הרחב, גם בהערכות המצב עם הצבא ועם כוחות הביטחון אחרים, עם השב"כ והמוסד, הכל בהסכמה. כמובן שכל אחד מביע את דעתו ויש כל אחד דעות אחרות, אבל בסוף מגיעים להסכמות. ואני חייב לומר לך שגם, קודם כל ראש הממשלה מנהל את זה ביד רמה, בקור רוח, הוא נמצא רק שם כל היום וכל הלילה. אני חייב לומר לך שגם שר הביטחון וגם בני גנץ ואייזנקוט עם כל הניסיון שלהם נמצאים שם, וכולם כתף מול כתף נושאים בעול הזה ביחד, כאיש אחד ועם הצבא ביחד.
מה המעורבות של ארצות הברית בעניין? כי הייתה פגישה עם הנשיא ביידן, פגישה מצומצמת שהתארכה הרבה מאוד זמן, וגם פה בתקשורת דיווחים שונים שאמריקה היא עוצרת או שהיא אומרת או שהיא בולמת. אולי כמה מילים לעשות קצת סדר בעניין הזה.
אני יכול לחזור לך על מה שאמרתי לנשיא ביידן בפגישה שהשתתפתי, וגם למזכיר המדינה בלינקן בפגישה שגם השתתפתי היום לפני זה. קודם כל אמרתי לו שאנחנו עם ישראל, אני בשם עם ישראל מודה להם, מודה לנשיא באופן אישי. אתם מלכות של חסד, אנחנו מתפללים בשבילכם לשלומה של מלכות. וגם אמרתי לנשיא ביידן, כל אחד יש לו תפקיד בעולם, כל אחד יש לו שליחות, ולך יש את השליחות אולי החשובה ביותר בעולם, זה לעזור לעם ישראל ולעזור לעם ישראל בשעת צרה. זה השליחות שלך, הקדוש ברוך הוא בחר בך, אתה מאמין בבורא עולם וזה השליחות שלך. הוא מאוד התרגש מהדברים. זה האמת, הנשיא ביידן עם נשיא המעצמה הכי גדולה שיש בעולם, גם כשהם נמצאים בחזית עם אוקראינה ובסין, סין וכל מיני,
כן. לא הגדרנו לכאן... אותו בתחילת הקדנציה שלו כאוהד ישראל מובהק ומושבע, ופתאום
כל הזמן ידענו כאן... לא, ידענו כל הזמן במשך עשרות שנים שהוא באמת היה, שהוא אוהב ישראל. הוא סיפר לנו בפגישה עם דמעות בעיניים איך שהוא איך שאבא שלו הכניס לו את הערכים, שלא ישכח לעולם את השואה שעברו מדינת ישראל. ואם לא הייתה קמה מדינת ישראל, היה צריך להקים אותה, והוא כל נכד שלו, בגיל 13-14, הוא לוקח אותו לסיור בפולין, שיראה את המחנות כדי שיזכור ולא ישכח את זה לעולם. הוא אמר, אני ככל יכולתי יעשה, בעזרת השם, שעם ישראל לא יעבור את הדברים האלה עוד פעם מחדש. וידענו שהוא אוהב ישראל. יש לנו חילוקי דעות פוליטיים איתו ביחד, הוא יותר, אל תשכח שהוא מפלגה דמוקרטית, והיום המפלגה הדמוקרטית בשנים האחרונות עברה שינויים גדולים, אבל הוא נשאר נשיא כאדם, כאוהד ואוהב ישראל, וזה בא לידי ביטוי. כבר מאז פתיחת המערכה הזאת, המלחמה הזאת, הוא כבר דיבר עם ראש הממשלה שיחות ארוכות, שבחלקם השתתפתי בטלפון, שיחות ארוכות מאוד. הוא בא לכאן, הוא שלח לכאן את מזכיר המדינה כמה פעמים, את מזכיר ההגנה, הוא העמיד את כל, הוא שלח לכאן שתי נוסעות מטוסים, הוא שלח לכאן את כל מה שהוא יכול לעשות, ואין ספק שזה בסייעתא דשמיא, הכל בעזרת הקדוש ברוך הוא, אבל אין ספק שבהשתדלות הזאת מול איראן, זה שהם רואים את ארצות הברית מתייצבת בכל הכוח איתנו ביחד, וגם החיזבאללה, אין ספק שזה גם תורמת שלו, זה גם עוזר לנו בחימושים, זה עוזר לנו ברכבת אווירית שהתחילה, כל זה עוזר. שיש חילוקי דעות, זה ברור שיש חילוקי דעות, אבל אנחנו לא, הוא יודע שלנו יש דעה, והוא תורך להגיד את זה כל הזמן, בסוף זה החלטה שלכם, אנחנו נכבד החלטות שלכם, אבל כידיד הוא מייעץ, הוא אומר, הוא נותן נקודות מבט אחרות שאולי, והיה חשוב לו מאוד מאוד הסיוע ההומניטרי שאנחנו הבהרנו לו, וזה חשוב שתושבי מדינת ישראל ועם ישראל ידעו מזה. אצלנו יש החלטה חד משמעית, פה אחד, אין יותר סיוע של מדינת ישראל לעזה. אנחנו, עזה נמחקה מבחינתנו, אין יותר מסעיות מישראל.
כל הדיווחים על מסעיות שנכנסות,
זה או מסעיות. אני אסביר.
כן,
אוקיי. אני אסביר. אין יותר מעבר פועלים, לא ייכנס פועל אחד יותר מעזה לפה, לא ייכנס יותר מסעית מישראל. אין, המעברים הללו יבוטלו, ולא יהיו יותר מעברים בין ישראל לבין עזה. יש מצרים, שיש את המעבר הפיח, יש בכל זאת, צריך לזכור, יש גם את הדין הבינלאומי, וגם ארצות הברית, וגם הידידים שלנו, גרמניה ואחרים, מדינות אירופה, אנגליה וצרפת, כל אלה שבאים מזדהים איתנו, יש מאות אלפי נשים וילדים שלא מעורבים בישירות בטבע זה, ושצריך לדאוג להם למים, לתרופות, לאוכל, אנחנו לא דואגים להם, אנחנו, זה לא העול שלנו כבר, ואנחנו גם נדאג מכך שחמאס יותר לא ינהל את הדבר הזה, וביקש נשיא ארצות הברית שאנחנו שלא נפוצץ, שלא נתנגד, או שלא לשיירות. היה לנו כמובן תנאים למסעיות שנכנסים ממצרים, שזה יהיה רק אוכל ותרופות ולא דלק ולא דברים אחרים, שגם יעברו בדיקות שנהיה בטוחים שזה אכן זה מה שנכנס, וגם שזה ייכנס רק לדרום. אנחנו מניעים את האוכלוסייה מצפון
כל החשיבה משקיעים גם ביום שאחרי, כי גם על זה כולם מדברים, מה יהיה אחרי? אז ממוטטים את החמאס, ואז יקום שם איזה דאעש חדש.
זה נכון. זה נכון שסוף מעשה במחשבה תחילה, וזה טוב שזה ככה, אבל יש לפעמים מצבים שקודם כל אתה עושה, אתה יוצר עובדות, ואחר כך זה בעיה, ואני אמרתי את זה גם לנשיא ביידן, וגם למזכיר המדינה בלינקן. רצועת עזה יותר היא לא בעיה של מדינת ישראל. אנחנו נמוטט את החמאס, בזה יש הסכמה גם עם ארצות הברית ועם שאר מדינות העולם, כיוון שהם הבינו שהחמאס יותר גרוע מדאעש. כמו שארצות הברית ביסה את כל העולם בשביל להילחם בדאעש, אמרתי גם לנשיא ביידן, תזכור רק שב-11 בספטמבר, אז עם האסון התאומים, כ-3,000 איש נהרגו בארצות הברית, לפי מספר יחסי בישראל, אנחנו, נהרגו לנו למעלה מ-55,000 איש, בכמה שעות. בארצות הברית לא עברו התעללויות הגופות, ולא היה לכם 200 ולמעלה מ-200 איש חטופים בידי האויב. גם לא ידעתם מי האויב בבירור, ובכל זאת תקפתם במלחמה ארוכה, וגייסתם את כל העולם נגד עיראק ונגד הטליבן. אנחנו יודעים מי האויב, הוא מתחת לאף שלנו, הוא נמצא במרחק של 5 מטר מאיתנו. והם התעללו באנשים שלנו, הרגו לנו מבחינה יחסית לגודל של מדינת ישראל, לארצות הברית, כ-55,000 איש. האם אתה רואה, אדוני, אמרתי לנשיא, שארצות הברית על כזה דבר הייתה, איך הייתה עוברת על כזה דבר?
הקרב בכלל בתקשורת העולמית הוא קרב אדיר. עד כמה אתם בקבינט עוסקים בזה? כי אנחנו רואים את התקשורת העולמית, זזה מכאן לכאן, קשה להם להכיל את האירוע הזה.
מאז ומתמיד ידענו שההסברה בישראל היא חלשה. ולצערנו הרב, אנחנו יודעים שברוב העולם, אפילו בעולם הדמוקרטי, התקשורת מוטה נגדנו. ראינו שכביכול היה נדמה שאנחנו, שהבית חולים בעזה עם 500 הרוגים, שזה אנחנו, לקח להם דקה, שניים, בשביל להאשים את ישראל, גם ב-CNN, גם ב-BBC, גם במקומות אחרים. לקח הרבה זמן, גם כשנשיא ארצות הברית אמר בבירור שזה לא ישראל, הם נתנו שתי גרסאות עד שבסוף התברר להם של א' או 500 הרוגים.
הניו יורק טיימס רק היום כותב איזה מאמר, חצי מתנצל.
חצי מתנצל, כן. לצערנו רב, אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את הדבר הזה. לא שלא צריך גם שמה לעשות השתדלות, להסביר יותר. אני יודע שעושים מאמצים גם בעניין הזה, אבל צריך לזכור עוד עכשיו, המשימה העיקרית שלנו לשאלה שלך, אנחנו צריכים את החמאס, ייקח זמן, זה לא מהרגע לרגע, כיוון שיש לנו משימה גדולה מאוד גם, יש לנו את ה-200 וכמה חטופים שנמצאים שם, נשים, ילדים, מבוגרים, חיילים, חיילות, אנחנו צריכים להחזיר אותם, לעשות כל מאמץ להחזיר אותם, ומצד שני למוטט את החמאס ולא להשאיר אותם בכוח שלהם
וביכולות שלהם. מילה אחת גם על מה שקורה בגבול הצפון, כי בסופו של דבר אם מישהו היה מגיע לחברי הקבינט, והיה מגיע אליך הרב אריה דרעי ואומר לך לפני חודש, החמאס בדרום מתכנן לעשות בשמחת תורה אירוע כזה וכזה, הוא מתארגן וכך הוא עושה, ברור שישראל הייתה תוקפת אותם הרבה לפני שהם היו מנסים לעשות את זה. יש בדיוק אותו מצב כרגע בצפון עם החיזבאללה. למה שמה לא יוזמים?
אבי, אני לא יכול להיכנס לכל התשובות, אבל רק דבר אחד תזכור, כן? אנחנו עכשיו ממוקדים בעזה, כמובן שאנחנו נמצאים פרוסים בצורה מקסימלית בגבול הצפון, יש שם כוחות גדולים מאוד פרוסים, וכשחיזבאללה נסראללה מנסה לאתגר אותנו עם כל מיני פעולות נקודתיות, הוא מקבל בחזרה מנה חד אפיים. הוא יודע שאם הוא יעז להמשיך לעשות דברים יותר גדולים, אז לבנון לא תישאר כפי שהייתה, ואולי היא תראה דברים שהיא לא ראתה ממחיים. אבל בכל זאת אנחנו רוצים עכשיו להיות ממוקדים בעזה ולגמור את המשימה שלקחנו, כיוון שאי אפשר לעבור בשום אופן שבעולם להשלים עם זה שהחמאס יישאר אפילו בחלק קטן ממה שהיה לו. הוא חייב להיעלם מן העולם, וזו המשימה העיקרית. כמובן שאם אנחנו נרגיש שיש סכנה גדולה מהצפון, אנחנו לא נשב ברגל לרגל ונפעל מה שצריך לפעול. בינתיים אנחנו מרתיעים ועושים כל יכולתנו לעשות מאמצי הגנה גדולים בצפון והתקפה גדולה בדרום, והשם יתקן אותנו בעצה טובה. צריך לזכור, אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, אלה ברכב, אלה בסוסים, שלא נחשוב שעכשיו פתאום הפרשן הגדול אריה דרעי הוא האסטרטגיה הגדול.
אבל אני בכל זאת רוצה לשאול ברמה האישית, הרב אריה דרעי, לא כחבר קבינט.
כוחנו בפה.
אז אני רוצה לשאול ברמה האישית, כיהודי מאמין, כתלמיד חכם, שליחם של גדולי הדור, נמצא יחד עם עוד חמישה אנשים, ביחד חמישה אנשים, עם עוד ארבעה אנשים, שעל הכתפיים שלהם מוטלת כל המערכה הזו, החלטות של חיים ומוות. איך מתמודדים עם זה במובן האמוני, בינינו לבין בורא עולם?
הרבה תפילות, הרבה דמעות, הרבה ענווה, ולזכור שהכל בידי הקדוש ברוך הוא, ושאנחנו חייבים לעשות השתדלות. זה מה שיש. אין לנו משהו אחר. אי אפשר לברוח מאחריות גם. אני לא חייב להיות שם. אני לא שר ביטחון.
אתה שוקל אולי למנות מישהו מטעם ש"ס רק כדי שיצביע בקבינט? אם יצטרכו הכרעה?
אין צורך בהצבעות. אם הייתי, אין צורך. אמרתי לך, כל ההחלטות עכשיו היו בפה אחד, בתוך שכך. אין צורך, זה לא על חודו של קול או הכל של זה, אין שום צורך לעניין הזה. כפי שאמרתי, אני עושה, כיוון שבכל זאת יש לי קצת ניסיון, ואני לא בורח מאחריות. אני מתי שמזמינים אותי, אני בא, אני לא נדחף, לא ביקשתי להיות, מזמינים אותי, אני בא לכל דבר שאני יכול לעזור, כך הרגשתי בשמחת תורה שבאתי.
צריך לזכור בסוף, חבר הקבינט הוותיק ביותר בישראל, מהמפרץ הראשונה, נכון?
כן, אבל צריך לזכור גם, כפי שאמרתי, כל הניסיון, תדע לך שראשי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל ואלופי צה"ל והשב"כ והמוסד, אנשים נהדרים. זה לא שמדובר פה חלילה וחס באנשים פושעים או רשלנים.
יש הרבה רעש בתקשורת, אנחנו מוזנים רק מתקשורת, ושם רואים שהצבא מוכן, ואתה אומר לנו כאן הרב אריה דרעי, הצבא לא מוכן, יש תוכניות. שומעים על אמריקה ככה.
אני לא אמרתי שהצבא לא מוכן. אני לא אמרתי שהצבא לא מוכן.
לא, שבונים תוכניות, כן.
לא, 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 זה בנו תוכניות בהתחלה, מה קורה עכשיו, הכל מחושב, הכל מתואם, אנחנו מנהלים את זה בשום שכל, לא ממהרים לשום מקום, אנחנו נעשה מה שנוח לנו ומה שנוח לעם ישראל ומה שטוב לעם ישראל. יש לנו חשבון שאנחנו צריכים לנהל אותו, יש לנו חטופים שנמצאים שם, יש לנו שיקולים כאלה אחרים, אנחנו לא ממהרים, הם נמצאים בבונקרים שלהם, הם כבר איבדו כמעט את המוטת שליטה, הם לא שולטים בעזה, הם במצור, ואנחנו נעשה לאט לאט, לא ממהרים, לא נעבוד מתוך אמוציות, ונשיג את המטרה בצורה הבטוחה ביותר שאנחנו חושבים שצריך לעשות, וגם להחזיר את החטופים כמה שיותר מהר, בריאים ושלמים.
שתהיה סייעתא דשמיא במעשי ידיכם, שהקב"ה יוציא אותנו מהמצב.
שיותר, אבי, יש לי בקשה אליך, אבי, אני מכיר אותך לא מהיום, אני מכיר אותך כבר הרבה הרבה שנים, לצערנו הרב עברנו כמה דברים ביחד, של אסונות של עם ישראל, יש לך כוח גדול להמריץ. אני יודע שהיום פרשנים או מי שמגיש את תוכניות רוצים להביא סקופים, להביא כותרות. הכותרת הכי גדולה שתעשה אתה, אבי, ואתה והרדיו ואבי רוזן וכל השליחים הטובים בערוצי הקודש, תביאו כמה שיותר לעורר את עם ישראל לתפילה, לשובה, למעשים טובים, לאחדות, לאהבה, למעשה חסד. זה הדבר, הכוח הגדול
יום רביעי
הקרוב,
עוד יומיים, ליל הילולת רחל אמנו, משדר, שידור חי, בכל ערוצי הרדיו, בכל תחנות הטלוויזיה, בכל כלי התקשורת, מקבר רחל, עם כל גדולי ישראל, הרבנים הראשיים, תפילה שכל יהודי, גם בניו יורק, יכול להתחבר אליה ולהצטרף, קבלת הולכות שמיים, ועושים את מה שאפשר, וצריך להמשיך לחזק, ולומדי התורה בישיבות.
אין כמו רחל אמנו, שיכולה ללמד, באמת היא כבר עמדה ובכתה על עם ישראל, והיא תמשיך לעמוד עד שעם ישראל יגאל, וכמובן שלומדי התורה שלנו, שלומדים תורה יומם ולילה, צריכים לחזק יותר ולהמשיך יותר, וזה המשימה שלהם, הם גם מגויסים בצבא השם, והמשימה שלהם זה יומם ולילה, לשבת, והתורה שלהם היא תעמוד לנו לעם ישראל.
אמן. אמן, שיהיה בשורות טובות, הרב אריה דרעי, חבר הקבינט, יושב ראש ש"ס, תודה רבה על הדברים כאן, בשורות טובות.
אמן, בשורות טובות, כל טוב.
תודה רבה. אנחנו עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו מתנהלים תוך כדי מלחמה, ונמצאים גם מול התקשורת, ועכשיו שוחחנו עם חבר הקבינט המצומצם, מה שנקרא. ושומעים על הפערים בין מה שקורה במציאות, בחדר הסגור, לבין כל מיני דיווחים או אמירות בחוץ. אין איזשהו דרך, אני לא יודע, פרלמנטרית, חוקית, לאגד את כלי התקשורת בישראל בתקופה הזו, לדבר, להסביר, לומר אנחנו במלחמה, בואו נתאפק שבוע, שבועיים.
תראה, בסופו של דבר, במדינה דמוקרטית אי אפשר להגביל כלי תקשורת, כמובן, אלא אם כן מדובר בעבירה על החוק, הסתה לרצח, הסתה לטרור, וכדומה. וחלק מהדברים שנעשו בתקנות של חירום, למשל בעניין אל-ג'זירה, זה בגלל הריגול והסתה לטרור. אבל אני חייב לומר שבכלל, כל הנושא של האנשים שלא החליפו דיסקט, כמו אנחנו היינו עכשיו, כולנו חיינו במדינה הזאת במשך השנה האחרונה, וראינו הקצנה מאוד מאוד גדולה של השיח. אתה יודע, אני אפילו לא רוצה להיכנס לשאלה מי השם ומי התחיל, זה ממש לא משנה. הקצנה מאוד גדולה של השיח. אני חושב שרוב מוחלט של הציבור בישראל היום רואה את הדברים האלו ונגעל מזה. הוא אומר, אנחנו עכשיו צריכים להיות מאוחדים, אנחנו עכשיו צריכים לנצח, עזבו אותנו ממריבות האתמול, תעזבו אותנו מה... צריך להעביר ביקורת על אופן ניהול המלחמה, נעביר ביקורת על אופן ניהול המלחמה. שאני אומר, זה לא רק הציבור, זה גם נבחרי הציבור. זאת אומרת, מיד עם, ביום הראשון אחרי, ביום, כבר ביום ראשון שאחר שמחת תורה, הקמנו חמל של הח"כים, קבוצת וואטסאפ, ואחר כך גם חמל פיזי, ופועלים למען משימות שונות, חברי כנסת מכל הסיעות, מעל 100 חברי כנסת. עכשיו יש קבוצת וואטסאפ, תבין מה קורה, אתה איש תקשורת. יש קבוצת וואטסאפ עם 100 חברי כנסת, ואין ממנה הדלפות, ואין ממנה לכלוכים, וכולם עובדים ביחד כדי לעזור לאזרחים, כדי להפעיל את משרדי הממשלה שצריך להפעיל אותם, שהיו צריכים ניעור, כולם היו בשוק, כדי לתאם עם החברה האזרחית, כדי, אני התעסקתי בעיקר בנושא של כיתות כוננות, ונושא של זיהוי חללים, כל אחד לקח כמה משימות שהוא אחראי עליהם, והצטרפו לצוותי עבודה, ועבדו כאיש אחד, בלב אחד, אנשים שיום קודם עברו אחד ליד השני במסדרון ולא אמרו שלום. וכולם ממש כאיש אחד בלב אחד. אני חושב שהפעילות הזאת של נבחרי הציבור משקפת את הסנטימטר שאתה יורד לשטח, כשאתה יורד לשטחי הכינוס, כשאתה יורד אצל כולם, זה השטח. רק יש קבוצות קטנות. חלקם, אני לא שופט אותם בכלל, מדברים במר ליבם, אנשים שאיבדו את כל העיקר להם, אתה יודע, לא, אף אחד לא שופט אותם ואף אחד לא אגיד להם מילה. אבל חלקם לא, חלקם אנשים שיושבים, חלקם במקומות אחרים, ופשוט לא העבירו דיסקט. ואתה יודע מה? לא רוצה גם לגנות אותם. רוצה לקרוא להם ולכל מי שעדיין צופה ומאזין להם, תעברו לדבר אחדות. תעברו לנצח, לא לתת, לא לסייע לאויבים שלנו, לחמאס ולאיראן שחוגגים על המריבות בינינו, ופשוט תעבדו, תהיו תקשורת טובה, ביקורתית, תשאלו שאלות קשות, זה חשוב, יש לתקשורת מתפקיד חשוב גם בזמן לחימה, אבל תספרו את סיפורי הגבורה של הנופלים והלוחמים. תתנו כוח לעם, תחזקו את האחדות, תחזקו את העובדה שהנה נכנסו אנשים לממשלה, ואני מקווה שיכנסו עוד, ממשלת אחדות רחבה ככל הניתן, ממשלת חירום.
אגב, למה אתם לא נמצאים בקבינט המצומצם כציונות דתית, מפלגה עם 14 מנדטים, שיש לה בוודאי מה לומר בתוך החדר הסבור?
אנחנו, ציונות דתית, 7 מנדטים.
יחד עם עוצמה ידית.
אבל אני אומר שוב, הקבינט המצומצם הוא סוג של... אילוץ לטובת ניהול יעיל של המערכה. בסופו של דבר הקבינט הרחב מקבל את ההחלטות. ושוב, מה שאמר, ששמעתי את סוף דבריו של 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 הרב אריה דרעי, חבר הכנסת, שמעתי את סוף דבריו, בפועל במציאות אין חילוקי דעות על המטרות, כולם על אותו עמוד, אז יש ויכוחים מה הדרך יותר נכונה, מה זה בסדר גמור, אין חיוקי דעות על המטרות, כולם כאיש אחד בלב אחד לטובת הניצחון וההכרעה. המריבות הן מריבות האתמול. אני יכול להגיד לך שגם בכנסת, גם אלו שלא הצטרפו לממשלה, אנחנו מקיימים את הדיונים בכנסת בהסכמות, אנחנו מעבירים חוקים בהסכמה, כמובן כל חברי הכנסת, מפלגות היהודיות, מפלגות הערביות, ועופר כסיף, הם חריגים לדבר הזה. אבל באמת, אין צורך בליבוי מריבות וקנאות וחיכוכים, יש רצון גדול מאוד לאחדות בעם. אחרי המלחמה אפשר יהיה לחקור ולבדוק ומי קשל, ואם זה הקונספציה הזאת או הקונספציה הזאת, ומי לא יתראה, הכל צריך לחקור ולהיבדק. בסוף הדרך אנחנו עכשיו ממשימה אחת, מאחדים את כל הכוחות של העם הנפלא שלנו למטרה אחת ויחידה, לנצח את החמאס.
פנית לממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, אתה פונה לשופט פוליגמן ואומר לו, זה לא הזמן עכשיו לעסוק בעתירות שקשורות למלחמה, על איזה סוג עתירות אתה מכוון?
לא, אני לא אמרתי שזה לא הזמן לעסוק. אני אמרתי שצריך והכרחי שכאשר מוגשות עתירות שאסור, שאין מה להגיש אותם. כמו עתירה שהייתה פה, עתירה שבעצם ניסיון להתערב באופן, ירי מה עכשיו, יירו לפה, לא יירו לפה, היא מתחבש המחבל חמאס, לא מתחבש המחבל חמאס, והם לא הגישו את הציר, הם לא עשו שום דבר, ודחו אותם בסופו של דבר על הסף, לא על קיומו דיון, דחו אותם על בסיס זה, שהם, ובמקום לחייב אותם בהוצאות ובהוצאות כבדות על עצם החוצפה, להגיש עתירה שכזאת, ולבזבז את זמנו היקר של בית המשפט ושל הפרקליטות שעסוקה בדברים יותר חשובים כרגע. וגם אגב, אני רוצה מילה טובה לפרקליטות בנושא אחר. אני מקיים דיון בעזרת השם ביום רביעי, בנושא הפרקליטות והמשטרה, לפחות לבי הדיווחים, אנחנו נעשה על זה דיון מעקב, גם בהסכמה מלאה, קואליציה, אופוזיציה, בנושא הסתה לטרור, שינו דיסקט. שינו, ובאו ואמרו, אנחנו עכשיו בזמן מלחמה, הגישו כתב אישום מתוך הפרק שעוסק בבגידה על, 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 על מישהו שקרא לפגוע במדינת ישראל ולהצטרף לחמאס, דרשן, דרשן שדרש. כלומר, באמת, גם בפרקליטות, גם בבתי המשפט, ברוב המוחלט של המקרים, גם במשטרה, כולם החליפו דיסקט. אבל פה היה לדעתי פספוס, פה לדעתי היה פספוס שלא הטילו עליהם הוצאות, ואתה יודע מה, אני מקווה שיתקנו, אני מקווה שהדלקת המסר, אני שלחתי מכתב, אתה יודע, היו, יכול להיות שבזמנים אחרים היה על זה עכשיו, ויש על זה ביקורת מוצדקת שנאמרת גם ברשתות וגם בתוכניות וגם בזה, פה הרמנו את הדגל, שימו לב לדבר הזה, גם מערכת בתי המשפט חייבת להבין שאנחנו במצב מלחמה, זה משהו אחר, ואני חושב שהם יבינו את זה, ואני בטוח שהם יפעלו בהתאם.
יושב ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, שיהיה בשורות טובות בעזרת השם לנצח, תודה רבה.
בשורות טובות, נדעות.
אנחנו עם אביחי ברודט, שלום, בשורות טובות, מה שלומך?
שלום, שלום, תודה, אני בסדר באופן יחסי.
תשמע, לב, אתה יודע,
ממשיך.
לכל אזרח במדינה יש איזה דמות, או כמה דמויות, שעוברות לו בראש, בלילות, בימים, מה קורה עם ההוא, מה קורה עם ההיא, מה קורה עם הילד שם בעזה, חם לו, קר לו. אתה יודע כמה אנשים חושבים עליך, אביחי?
האמת שאני מקבל כל כך הרבה חיבוקים וחיזוקים כל יום, שאני מרגיש את זה.
פשוט הלב יוצא, וזה מקום כזה שאין מילים, כלומר, אתה חייב להיות חזק בשביל העם הזה.
אני משתדל להיות חזק בשביל עצמי, כי אני יודע שברגע שאני אשחרר, אז אני פשוט אקרוס, אז אני כל היום, אתה יודע,
כן, לא, התכנס לא, הרבה, בתוך עצמי. הרבה עיניים תלויות ככה, נשואות לאנשים שנמצאים עכשיו בלב האירוע, ואתה נמצא שם. טוב, ככה במילה, איך עוברים עליך ימים, כשאתה יודע שגם אשתך וגם שלושת ילדיך נמצאים בידי החמאס? איך מעבירים את היום? עשייה,
אני אגיד לך, הימים שלי, אז עשייה, זה ממש בדיוק המילה. הימים שלי מתישים, אבל זה מה שמחזיק אותי, העשייה הזאת, המשימה הזאת שטלתי לעצמי, ללכת ולספר, ושכולם ידעו מה קורה, ושהמנהיגים שלנו ידעו מה חשוב, ושפדיון שבועים זה מה שחשוב לעם היהודי.
אגב, ולפני שבע דקות סיימנו פה ראיון עם חבר הקבינט, עם אריה דרי, יושב ראש שס, כל משפט שני הוא מדבר על השבועים, על החטופים, הוא אומר, זה לנגד עינינו, זה בראש מעיינינו, זה הדבר,
אז אני יודע, זה הגדולה של העם הזה. אני הייתי בכותל ביום חמישי, והתפללו למעני, והגיעו, תראה, אני חילוני, אני לא...
כולם יהודים, מה עכשיו חילוני?
אבל אני ראיתי אנשים...
המחבלים האלה, אתה חושב, הסתכלו למי יש כיפה, מי הימין, מי משמאל, מי תאילנדים, מי יהודים.
אני ראיתי אנשים... רבנים גדולים שבחו מולי, בחו מולי וחיכו אותי. ואני ידעתי את זה תמיד, אבל זה חיזק אותי שהעם הזה הוא כזה עם, שהוא כואב את כאבם של כל יהודי. וזה היה, זה היה מדהים, ואני הבנתי מה אנחנו, שרבנים גדולים באו ובחו, בחו מולי, בחו. אז אני מבין מה המשימה, אני יודע בדיוק מה המשימה, אני יודע מה זה להיות יהודי, אני יודע מה זה, אנחנו צריכים שכולם נדע מה זה, כמה זה חשוב להציל נפשות.
כן.
אני יודע בדיוק.
טוב, בוא נדבר רגע על העשייה. אז יש את הפורום המשפחות שעובד במלוא המרץ, יש משפחות שנסעו לגרמניה, לאנגליה, לניו יורק, עובדים מול תקשורת. מה אתה עושה?
ואני הייתי חסר עונים באיזשהו שלב. נקמתי בבוקר, הלכתי לקריה, איפה ששם מקבלים את כל ההחלטות האלה שלהם, של האנשים החכמים האלה שמעלינו, המנהיגים שלנו. ואני הבנתי שההחלטות שלהם הן לא ממוקדות. הן לא ממוקדות בדבר הנכון של הצלת נפשות. ואני ישבתי שם עם השלט שלי שכתוב שם, היה כתוב פה המשפחה שלי בעזה. ואני רציתי למקד אותם במשימה. למקד אותם במשימה של להוציא את המשפחה מעזה. זאת המשימה. אין משימה אחרת. הם טענו שזה אחת המשימות. אין משימה אחרת. הצלת נפשות של יהודים זאת המשימה. והגיעו אנשים, וניתה שם הפגנה, והנה, פתאום זה התבהר להם. זה התבהר להם שזאת המשימה. הצלת נפשות של יהודים. והם מבינים את זה. אבל עדיין עברו 16 ימים, שכל המשפחות, יקיריהם נמצאים, שאלוהים ישמור. 16 ימים. שאלוהים ישמור. ו-16 ימים יותר מדי. זה לא יכול להיות. הם צריכים להתמקד עוד יותר. אז אני ממשיך להיות שם. אני ממשיך להיות שם, וכל האנשים ממשיכים להיות שם.
מה המידע הסופי הוודאי שאתה יודע עם עצמך שהם שם והם בחיים והם איכשהו מחזיקים מעמד?
אין לי מידע. המידע היחיד שיש לי זה שראו אותם מובלים מהבית. אין לי מידע. אין לי שום מידע. אני חי רק על תקווה ועל אמונה. שום דבר אחר. זה המידע שיש לי. המידע שיש לי זה תקווה ואמונה.
טוב, אנחנו יהודים מאמינים, יש הרבה מאוד מאזינים עם ישראל שרוצים להתפלל על אשתך, על הילדים שלך, אז בוא נמנע אותם בשמותיהם.
אשתי, אגר בת יעל.
אגר בת יעל.
בניי, ואוריה בן אגר, ויובל בן אגר, ואופרי בת אגר, הבת שלי בת 10.
וואו, תשמע, זה הילדים של כולנו. ואני פונה מכאן לכל ההורים, לאמהות ולאבות. זה הילדים שלנו, שלנו ממש, והם לא איתנו כרגע. וכמו שאנחנו מרגישים את השנייה הזאת שאנחנו מדמיינים שהילד שלנו נמצא בעזה, זה מה שאביחי מרגיש. וכל אחד, פרק תהילים, ידליק נר לאיזה צדיק, לא מה שאתם חושבים, מה שנראה לכם. לקבל קבלות טובות. יש פה ילדים קטנים, יש כאן 222 יהודים שמוחזקים אצל החיות המפלצות בעולם. והקדוש ברוך הוא יוציא אותם משם. ונזעיק את השמיים, נעורר את כל מה שצריך, ונריש עולמות עד שנראה אותם בריאים ושלמים, שווים ביחד להיות משפחה אוהבת, חמה ובריאה. אביחי, חיבוק גדול.
תודה רבה. תודה רבה.
איתך. בשורות טובות, תודה.
בשורות טובות, בן. כל טוב.
וואו. בוא ניקח איזה הפסקה, כי אין אוויר. שימו איזה שיר או משהו. טוב ושלושת ילדיו בשבי. רק תפילות, פשוט, איך אמר לנו כאן הרב אריה דרי, הבנו שאי אפשר לסמוך על שום דבר, הבנו, אנחנו יודעים את זה. אי אפשר לסמוך על שום דבר, ובואו נפסיק לעסוק במה הצבא יעשה ואיך הוא יעשה וכמה הוא יעשה, כי זה בעצמו מראה שאנחנו בעצם תולים את תקוותינו באיזה גנרל. אנחנו צריכים להתפלל שהגנרל הזה יצליח. אנחנו צריכים להתפלל שהחיילים יצליחו. אבל למי אנחנו מתפללים? לבורא עולם, ואותו אנחנו צריכים לזכור עכשיו יותר מתמיד, רצוף כל שנייה וכל דקה. יהודה אבידן איתנו על הקו, מנכ"ל משרד הדתות, שיהיה בשורות טובות, שלום יהודה.
שלום וערב טוב.
אני רק אומר למאזינים, לא מקנה בשבועיים שעוברים עליכם, במשרד הדתות, עליך, על השר, על הצוות, מידיעה אישית, מתוך פנים מול פנים, כמו שאומרים. קודם כל, ספר לנו מה שלומך, איך אתה מתמודד, מה עובר עליך?
תראה, הכל מתגמד לחשוב על עצמנו, או מה עובר על עצמנו, או אם אנחנו ישנים או לא ישנים, ואיך אנחנו מרגישים, ואם טוב לנו, ואם אוכלים או לא אוכלים, ונוח לנו או לא נוח לנו, כי אחרי המראות שאתה רואה, אין איזה שום משמעות. ואתה רק מגיע הביתה ואומר תודה רבה בורא עולם שאני נושם, וזה בכלל לא משנים, אני מרגיש טוב או לא מרגיש טוב, אתה רואה וחווה דברים, ואתה יודע מה עובר על אחרים, מה עובר על העוטף, מה עבר על האנשים, את המראות שאנחנו רואים יום יום, שעה שעה, ומה המצב החללים, שום דבר לא משנה בכלל, זה בכלל לא אקטואלי, ואל תשאל אותי מה נשמע בשלומי, כי זה לא מעניין. באמת אני אומר לך, החיים השתנו, החיים השתנו, כי אנחנו נתקלנו בדבר שלא חשבנו אי פעם, שנאמר לך, זה לא מעניין איך אני מרגיש. כי מה שאני מרגיש זה אפילו לא...
1,400 נרצחים, מתוכם כ-300 חיילי צהל, שזוהו על ידי הרבנות הצבאית, על ידי מערכת הזיהוי של הרבנות הצבאית, בצורה יחסית קלה, מהירה, כי יש כמובן מאגרים של טביעות אצבע ושיניים וכולי, והמערכת האזרחית, פשוט אתם, משרד הדתות, בלי שהייתם אמונים על העניין הזה, בלי שזה תפקידכם, נכנסתם לחלל הזה שנוצר תרתי משמע, ולקחתם על עצמכם את המשימה לתקשר מול הגורמים השונים, לתכלל בין הגורמים השונים, והמשפחות התחילו לפנות אליכם, והתחיל לזיהוי איתי, ולא כל אחד אפשר לזהות, ולא כל משפחה מקבלת תשובה. מה עבר שם בשבועיים האלה, יהודה?
כשאני נכנסתי למשרד פעם ראשונה, הבנתי שכל אדם, זה לא משנה בכלל מה, כשיש לו בעיה של נפטר או משהו, פונה למשרד שלו שירות דת, וכשיש איזו תקלה, פונים אלינו. אנשים לא מבינים שהסמכויות לצערנו בנושא הקבורה מחולקות מביטוח לאומי למשרד הבריאות, למשרד העבודה, וגם למשרד הפנים, שירותי דת, אבל הצרות תמיד אצלנו. ובלילה, באותו יום, כשבמהלך החג של שמחת תורה בשבת, כששמעתי על האירוע, מוצאי שבת, שלחתי השר מלכיאלי, ומיד קיבל החלטה, אנחנו לוקחים על עצמנו את הנושא הזה, וזה בכלל לא משנה אם הסמכויות כרגע ב-100% אצלנו או לא אצלנו, האם ההחלטת ממשלה כבר קוימה או לא קוימה, אנחנו לוקחים את האירוע הזה לידיים שלנו. ואנחנו נדאג שכל אדם שנקבר יגיע לקבר ישראל, ונהפוך את העולם שיגיע לקבר ישראל, ונעשה את זה בצורה הכי מכובדת, הכי טובה. לא היה לנו צל של מושג למה אנחנו נכנסים. אנחנו דיברו איתנו על 130, אני בלילה כבר ידעתי מהמקורות שלי, שהמספרים הם הרבה הרבה יותר גדולים, באותו לילה כבר נתתי הוראה לכל המועצות הדתיות בארץ וחברות הקבורה, שכל חברת קבורה תחפור 50 קברים מיד באותו יום. ככה שמבחינתי היינו ערוכים מאוד טוב, אבל עדיין לא חלמנו מה עומד להיות לנו בשורה, לא חלמנו מה ההיקפים, הבעיות. צריכים לזכור שהזיהוי עצמו, מי שאחרי עליו זה משטרת ישראל, ואנחנו נמצאים מיד לאחר הזיהוי, זה לקחת את הנפטר, לשנע אותו, להעביר אותו לחברות הקבורה, לשמוע כל משפחה איפה רוצה, להתמודד עם הלוויות בעוטף, להתמודד עם בקשה של כל משפחה. צריכים לזכור שבזמן רגיל, אני אומר להם בשעה הלוויה וכולם באים, כאן זה לא המקרה. אני צריך למלות אחרי רצונות של כל משפחה בעוטף, איך להביא אותה, לדאוג להם לאוטובוס, לדאוג להם למקום הספד בנפרד, ולהכניס אותם למקום הקבורה עם 10 אנשים בלבד, ורכבים ממוגנים, ולכל מקום איפה שהוא רוצה לקבר, וכל משפחה לנסות למלות הרצונות שלה. וצריכים לזכור שאנשים מחכים לאיחוד משפחות, כי אחד, יש כמה חללים במשפחה, ומחכים להביא את כולם ביחד. וזה פשוט היום ונורא ההתמודדות הזאת, ומעבר הכל, אתה רואה את כל המראות, אתה רואה את כל הבעיות, אתה שומע את כל הדברים, ואתה מבין שאתה נמצא פעם אחר פעם באירוע. אני יכול לומר לך, ואני שמח שבאמת, לפחות הקלה עוד לא יצאה תחת ידינו, ואנחנו זוכים לשבחים על התפקוד, הורדנו אנשים
מהמשרד. אני רק רוצה לומר למאזינים, אחריות פה על כתפיים היא כפולה ומכופלת, כי יש 222 חטופים, ויש 100 נהדרים, ויש פה שאלה של אגונות בלי סוף.
זהו, אז אני ביום הראשון כבר עשר, ואני נפגשתי עם הרבנים הראשיים, עם הרב הראשי, ושמענו את הבעיות הלכתיות, איך עושים ומה עושים, וצריך לדעת שמחר, בסופו של יום, אנחנו נצריך לדעת שכל אחד שהבאנו, אין תקלה, ואין בעיות בזיהוי, ואין הדברים נעשו אכן עם כל המהירות. ואני חייב לומר לך שמשטרת ישראל, בנושא הזה, וגם הרבנות, וגם מי שנמצא כאן, מבודדים את הרעשים ואת הלחצים, ולא מוכנים להתפשר ולהזדרז ולקצר הליכים, ולחשוב שאנחנו פה נעגל פינות, העיקר שניתן תשובה, כי אני גם הבארתי את זה ביום הראשון, שהבעיות הלכתיות שיכולות להיווצר, אם לא זיהוי ודאי, זה יהיה אסון. ואם חס ושלום אנחנו נתקל שקברנו מישהו אחר, ואחרי זה נגלה פתאום שזיהינו אותו בתור דין, יגיע זיהוי חדש, ועד עכשיו, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא הייתה שום תקלה בזיהוי, עוד לא קרה שום אחד שקברנו אותו, ולמחרת גילינו, שנייה, הגיע מישהו אחר, עם ה-DNA שלו, לא היה. כלומר, אנחנו באמת צריכים לדעת, שבסופו של יום, מה שעומד לנגד עינינו, הנפטרים האלה, כבר אין להם את הצער שלהם, הם נמצאים במקום הכי קדוש, כי מי שנהרג על קידוש השם, העלנה שלו, אין כאן בעיה של העלנה, וזה אמרנו הרב הראשי הרב יצחק, החשיבות לחכות עם הזיהוי, הוא הרבה יותר חשוב מהמחשבה כרגע אם להעלים את הנפטר או לא להעלים את הנפטר, כי כבר הצער אין לו. יש צער למשפחה, נכון, יש צער לאי ודאות, אבל יותר חשוב שאין אדם שנביא אותו לקבורה, שזה לא הנפטר ב-100% שעליו אנחנו הצבענו. וזה הדבר החשוב ביותר, שאנחנו עומד נגדנו. ולכן אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים, נכון, אנחנו מתקדמים, ועם זה להתמודד גם כן, עם אלה שרוצים קבורה זמנית, ואיך עושים את זה, ואיך עושים, ולמי נותנים, ומה נותנים.
יהודה, רק בעם היהודי ובהלכה שלנו, רק בהלכה היהודית, יש את הציווי הגדול הזה, של כבודו של המת וחסד של המת, וזה מדהים לראות איזה מסירות נפש עושים לא רק למען החיים, זה ודאי פיקוח נפש דוחה את כל התורה, אלא גם למען כבודם של הנפטרים וכבודם של החיים, שאלו בני המשפחות ושאר העם.
אני חייב לומר משפט אחד תארי, וזה חשוב לי. אני באתי למשרד יחסית, אני חדש כאן כמעט פחות משנה. המלחמה כאן בין העובדים, מי ירד לשורה, מי ירד לחמל בראשון, מי ירד לחמל בלב, אני עוד לא ראיתי דבר כזה שהעובדים פשוט מלחמת עולם, מי יצטרף להיות בכל כל חמל. אנחנו בסך הכל מאיישים עם העובדים שלנו, לא קיבלנו אנשי פיקוד העורף, לא קיבלנו אנשי בחוץ, כולם, כל העובדים, נשים וגברים כאחת, דתיים וחרדים וחילוני ולא משנה מה, אין אחד שבמשרד לא נרתם וירד לשטח, ואני מדבר איתך על אנשים שעושים משמרות של 14 שעות, נשים עם ילדים ומשפחות, שחצי שלהם לפעמים נמצא במילואים, אין אחד במשרד שלא נמצא כל כולו במערכה הזאת. זה לא אנשים, פקידים, אומרים, יאללה ראש קטן, אני פקיד. כל עובדי המשרד לשירותי דת במערכה הזאת ב-100 על 100, ובאמת שפו, וההצלחה שלנו בנושא הזה היא הצלחה 100%, 100% שנמצא 24 שעות כל יום במקומות, באתרים האלה, לאחרון העובדים שכולם נרתמו. וזה סייעתא דשמיא שיש לנו.
כן, טוב, מילה אחרונה, נדבר על משהו אחר, הילולת רחל אמנו, יום רביעי, ליל יום רביעי הקרוב בערב, מאחר והמשטרה סגרה את האתר לביקור לציבור לקהל.
אני שמח שמנכ״ל המקומות הארצי למקומות קדושים, המסוח לנו היום בנושא הזה, הוא נערך, אנחנו נעשה את זה בצורה דרך האתר, עם הרבנים הראשיים לישראל, עם קבוצה שתהיה שם ותתפלל ותיקח שמות ותעביר שמות.
אני רוצה לחדש לך משהו, אני זכיתי היום להיות שליח, פניתי היום לכל ערוצי הטלוויזיה, N12, ערוץ 13, ערוץ 14, ערוץ 11, אתרי ויינט, וואלה, אני לא יודע, כל האתרים האלה, כולם יעבירו את זה בשידור, כולם יעבירו את זה בשידור. דבר כזה לא היה, ובטח אצלנו, ודאי, אנחנו ראש וראשונים לדברים מהסוג הזה, שידור חי.
רגע של שפיות שנראה משהו אחר בטלוויזיה, אתה יודע מה, ישר כוח גדול לך באמת על היוזמה, ועל השיתוף פעולה שלך יחד עם המרכז הארצי ורב יוסי שווינגר, באמת ישר כוח גדול, כי אני חושב שבאמת העם ברגעים כאלה זקוק לרגע של שפיות, לרגע של התחזקות ולרגע של חיזוק, ואנחנו ראינו במלחמה הזאת שגם בזמן הקשה ביותר אנשים פשוט הבינו, אין לנו לסמוך אלא להבינו שבשמיים, כי אין לנו
כבר כל המאזינים שלנו להתחיל לפרסם את זה בכל העולם היהודי. יש לכם קרובי משפחה באמריקה, באירופה, כאן בארץ, כולם מתחברים בשעה 20:00 ביום רביעי הקרוב לתפילה בוקעת רקיעים מקבר רחל בליל ההילולה, כן, ושבו בנים לגבולם, התפילה של רחל אמנו, זה בדיוק המילים שאנחנו כל כך צריכים עכשיו, שרחל תעמוד.
אוי, איך שזה חסר.
ותתפלל ותעתיר ותבקש עבור עם ישראל,
אמן, אמן.
כולם לגבולם, שיהיה בשורות טובות, יהודה אבידן.
אמן, תודה רבה 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 לך, ישר כוח גדול.
בשורות טובות, תודה רבה לכם, ישר כוח, בשם כל הציבור, בשם מאות מאות אלפי המשפחות, באירוע הקשה הזה. בשורות טובות, תודה רבה. גם השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לצוות העורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי פנחס בינדר. אחרי החדשות נשוב עם שעה נוספת, עדכונים ככל הנדרש, כמובן גם בשעה הבאה, שיהיה בשורות טובות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חיים.